באפליקציית רדיו סול ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. זמן זהב, תוכנית שלכם ובשבילכם, בני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה. התוכנית שלי מעניקה כלים אפקטיביים וטובים יותר בתחומי החיים השונים. בשנים האחרונות התקדמות הרפואה הביאה לעלייה ניכרת ומשמעותית בתוחלת החיים. בממוצע כולנו נחיה הרבה יותר שנים. בעקבות תוחלת החיים, העלייה המבורכת הזאת בתוחלת החיים, חשוב לא פחות המאמץ לשמור ולשפר את איכות החיים, את העצמאות, את התפקוד השוטף, וחשוב מאוד מאוד הפחתת השכיחות של פציעות ונפילות. כמעט בכל המקרים האלה יש המלצה גורפת אחת שעשויה לשפר את המצב. ההמלצה היא פעילות גופנית. הידעתם מאזינות ומאזינים, על פי הנתונים של האגודה הישראלית לגרנטולוגיה, 70% מבני ובנות גיל השלישי אינם, אני מדגישה, אינם עוסקים בפעילות גופני באופן קבוע. ובעקבות כך הם חשופים למגוון של מחלות קשות ולירידה באיכות החיים. זאת אומרת שרק 30% עוסקים בפעילות גופנית באופן קבוע. מאזינות ומאזינים, את התוכנית שלנו היום אנחנו נקדיש לקידום תנועה וספורט. האורחת שלי היום בתוכנית מאמנת כושר שיקומית עם ותק ועם ניסיון עשיר. נשוחח איתה ונקבל תובנות על חשיבות הפעילות הגופנית למבוגרים, היתרונות של פעילות גופנית, ונקבל הרבה מאוד טיפים לשמירה על הבריאות הגופנית שלנו. אחר הצהריים טובים, ריס פריבר.
שלום, נעים מאוד, אחר הצהריים טובים לכולם.
אז אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר, מרצה, הרצאות סדנאות וקליניקה פרטית. אני מסייעת לבני ובנות הגיל השלישי לחיות חיים של הגשמה בתחומי חיים שונים. אם יש לכם שאלות, בקשות, הערות, אתם מוזמנים לכתוב לי בטלפון 054-4440-668 או לחפש אותי בדף הפייסבוק. לפני שנתחיל, וריס כבר כאן בשיחה החשובה שלנו, אני רוצה, מאזינות ומאזינים, להזכיר לכם כי השיח שלנו הוא כללי. הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. חשוב בכל בעיה שיש לכם לפנות לאנשי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. אז עד כאן ההקדמה שלי, וריס, אנחנו איתך, שוב צהריים טובים.
צהריים טובים.
בואי תציג את עצמך, אני הצגתי אותך ככה במספר מילים, איך אנחנו מכירים את ריס?
אז אני מאמנת כושר משנת 2006, התחלתי ישר במקרה, יצא לי שאיך שסיימתי את הלימודים, אני התחלתי להיות מאמנת כושר אישית, נתן לי המון המון ניסיון, וברבות הזמן, ברבות השנים, לאט לאט גיליתי ומצאתי שאני מתמקדת יותר באנשים בגיל השלישי, ויותר קל לי ליצור איתם קשר, השפה שלנו דומה יותר, ואני יכולה להבין יותר את הצרכים שלהם, ואני יכולה יותר לעזור להם. לאט לאט המשפך האימוני שלי לאט לאט התקדם לבני הגיל השלישי, ושם נשארתי. והתחלתי ללמוד. התחלתי ללמוד מה זה מחלות לקראת הגיל השלישי, התחלתי ללמוד מה זה גוף שלאט לאט הולך ומתבגר, והתמקצעתי בתחום הזה, ואני יכולה לספר לך שאנשים שאני מאמנת מביאים תוצאות מאוד מאוד יפות בתחום השיפור הגופני שלהם, הקוגניטיבי שלהם, הפעילות המוחית היומיומית, וזה מגובה כמובן על ידי ביקורת טובה מהעובדים שלהם.
אז רגע, כן, לפני שנדבר על האנשים, אנחנו נדבר הרבה מאוד על האנשים שאת עובדת איתם. את אומרת, אני התחלתי כמאמנת כושר רגילה, ונמשכתי לעבוד דווקא עם בני הגיל השלישי, שאני יכולה להסכים איתך, וזה בדיוק האהבה הגדולה שלי, גיל הזהב. ואנחנו נדבר באמת על הצרכים המיוחדים, האתגרים, על כל הנושא הזה של ספורט וגיל שלישי. כי יש את הצעירים שעושים ספורט, וזה לא אותו דבר, ואנחנו נדבר על כל הנושאים החשובים האלה. אז בואי נתחיל באמת לדבר על חשיבות התנועה והספורט דווקא בחייהם של המבוגרים. צעירים עושים ספורט, לא עושים ספורט, זה חשוב, אבל זאת נקודה אחרת. למה דווקא בני הגיל השלישי חשוב שיעשו תנועה וספורט?
אני אספר לך למה. אני תמיד משווה את הגוף שלנו למודל של רכב שהולך ומתיישן. וכמו שאנחנו מטפלים ברכב שלנו, ולפעמים אפילו יותר יפה מאשר בגוף שלנו, אנחנו מחליפים לו שמנים, אנחנו מחליפים ברקסים, רפידות, ומנקים אותו ושוטפים אותו, ולפעמים אנחנו מטפלים בו יותר יפה מאשר בגוף שלנו, וזה צריך להיות בדיוק ההפך, כי לגוף שלנו אין כמעט תחליף. מה קורה לנו בעצם בזמן שאנחנו מתבגרים? בתהליך הביולוגי זה הגוף שלנו הולך ומתבגר עם השנים, זה תהליך ביולוגי, כולנו עוברים אותו. ובתהליך הזה אנחנו רואים שינויים בגוף שלנו, כי ככל שאנחנו פחות זזים, ככל שיש יותר, פחות תנועה בגוף, הגוף שלנו לאט לאט הולך ומתאבן, הגוף שלנו לאט לאט פחות ופחות גמיש, אנחנו רואים ירידה במסת השריר, אנחנו רואים החלשות של העצם, ואנחנו בעצם מגיעים למצב שאם אנחנו לא שומרים על הקיים, לאט לאט אנחנו רואים מצב של הידרדרות. המקום שלי, שאני מגיעה ופוגשת את בני הגיל השלישי, זה פשוט להרים אותם קצת לגובה, להחזיק אותם במקום שהם יתבגרו יפה. אני קוראת לזה להתבגר בכבוד. וזה בא מתוך החשש האישי הפרטי שלי, שכשאני במצב מסוים שבו אני לא אוכל כל כך להתרומם, לעלות ולרדת מדרגות, לקום מכיסא אפילו, אני לא רוצה להזדקק לעזרה של אף אחד.
אז אני רוצה לשתף אותך שקראתי מחקר שנעשה דווקא בפלורידה, ובדיוק דיברו על זה, על השימור של יכולת הניידות העצמאית של האדם.
בדיוק.
אדם שהוא לא פעיל באופן תנועתי וגופנית, הוא יהיה זקוק לעזרה ב-20% יותר מאשר אדם שעושה פעילות גופנית.
אני חושבת שאפילו פרגנו 20% זה מעט, לדעתי זה יותר.
זה במחקר שנעשה בפלורידה, ותראי, 20% זה המון.
זה המון. אני חושבת שהמספר הוא אפילו יכול להיות יותר גבוה. אני חוששת שאני נאלצת לבשר שאם אנחנו לא מטפלים בעצמנו, כשאנחנו עדיין בגיל צעיר, כשעדיין כוחנו במותננו, ואפילו זה קצת, את יודעת, כמו לחסוך לפנסיה כשאנחנו עדיין צעירים ועובדים בעבודה רגילה בעולם העבודה, אנחנו יכולים לעלות, אבל אנחנו יכולים גם לרדת.
אז את אומרת, את משווה את הגוף שלנו ממש למכונית?
ממש כמו רכב שהולך ומתיישן.
אם אנחנו לא משמנים אותו, אם אנחנו לא מטפלים בו, אנחנו לא
מפעילים. מפילים אותו.
אז הוא התקלקל, ואחר כך גם קשה יהיה לתקן אותו.
מה שקורה זה שחוסר תנועה וקיבעון מייצרים מחלות. עשו על זה מחקרים, זה לא משהו שאני המצאתי, זה רופאים אומרים וכולי. למשל, חוסר בזיכרון, קושי בפעילות יומיומית, דיכאון, חרדות, תפקוד נפשי פחות טוב, והגוף, המוח שלנו בעצם רוצה לתת תנועה, אבל הגוף לא ממש מקבל אותה, כי המוח לא מספיק צלול. לאט ולאט לאט התנועתיות שלנו הולכת ונהיית יותר פחות חשובה, וחשוב להבין, כי זה משפט מפתח, יש הזנה בין המוח לגוף. המוח משפיע על הגוף, אבל גם הגוף משפיע על המוח, ולכן ככל שאנחנו נעשה יותר פעילות, אנחנו משפיעים לטובה על המוח שלנו, אנחנו שומרים על צלילות של המוח שלנו, וככל שאנחנו עושים יותר פעילות, אנחנו מפעילים הורמונים שגורמים לנו גם לאדרנלין יותר גבוה, לשמחה, לתחושת אופוריה, לתחושת נינוחות בגוף שלנו, והמשפט הזה הוא כל כך חשוב לאמץ אותו, שהעניין של ההזנה בין גוף למוח, זה ממש כמו גוף לנפש, זה מה שיחזיק אותנו למעלה, וזה משהו שחייבים לשמר.
אז בואי נתחיל ונדבר קודם כל על האתגרים שיש לבני הגיל השלישי, בכלל להתאמן. מה מונע דווקא מבני הגיל השלישי להתאמן?
אני אגיד לך משהו. אני חוששת שאדם שלא מסגל את העולם של התנועה בגיל צעיר, קצת קשה להפעיל אותו כאשר הוא בגיל מבוגר יותר. זה עניין של קודם כל חינוך מגיל צעיר, מה שנקרא, וזה רווח ממש נקי נטו. אני רואה את ההבדל בין אנשים שאימנתי אותם בגיל צעיר יותר לעומת אנשים שמתחילים להתאמן בגיל מבוגר יותר, אבל אף פעם זה לא מאוחר מדי.
אז רגע, בואי נעשה את זה בנקודות. את אומרת, מי שיתחיל מוקדם.
מוקדם יותר.
אם עכשיו צופים בנו מאזינים באמצע חיים, לא משנה באיזה גיל, ככל שתתחילו יותר מוקדם,
נכון.
זה בעתיד.
זה ישמר לכם.
ישמר, זה כמו תוכנית חיסכון.
ממש.
והתנועתיות שלכם תהיה יותר קלה ויותר טובה, ותשפיע יותר לטובה.
נכון מאוד.
אנשים שלא יתאמנו, אנשים שמאזינים לנו, מבינים, תכף הם יבינו, ואנחנו נדבר באמת על כמה זה חשוב. מה הם צריכים לעשות? מה הדבר הראשון שבן אדם צריך לעשות כדי עכשיו להתחיל להתאמן?
קודם כל, לקום.
קודם כל, לקום מהכיסא.
קודם כל, לא לשבת. העניין הוא שאנשים הם יותר ויותר יושבנים.
ישבנים.
זה התחיל בזמן הקורונה, בתקופת הקורונה, כשהיינו בבית, לא יכולנו לצאת מהבית. זה משהו שהשאיר אותנו ודי קיבע אותנו ליד הספה, ליד הטלוויזיה, על הקורסה, הרבה יותר נוח. זה משהו שלצערי קצת השתרש. ואנשים התרגלו יותר לשבת, לעומת אנשים שהיו יותר פעילים והיו יוצאים החוצה, אפילו רק בשביל לנשם אוויר. וכדי שאדם יקום, הוא זקוק למוטיבציה. ואני מקווה שהמוטיבציה תבוא מתוך רצון אישי ולא מתוך צורך. כי אם למשל קורה אירוע קטן, לבבי, חמוד, קטן, שגורם לך לפחד, את תקומי ותעשי, כי את רוצה למנוע מעצמך משהו שידרדר. אם רופא יגיד לאדם, קום להתאמן, הוא יקום להתאמן, הרבה יותר מאשר משהו שיביא אותו מתוך עצמו.
אז את אומרת, אל תגיעו לנקודה שמישהו יאלץ אתכם ויגיד לכם, אם אתם לא תתאמנו, אתם כבר הגעתם לקו האדום. בואו תתחילו לפני.
נכון. עכשיו, מה רופאים עושים? נגיד ובן אדם כבר הגיע לרופא. נגיד הוא חש שמשהו לא בסדר. נגיד שבני משפחה שלו אפילו חשים שמשהו לא בסדר איתו והוא מגיע לרופא. מה הרופאים עושים? בדרך כלל נותנים ייעוץ, הם יכולים לתת תרופות, לשפר את המצב הגופני, והם ממליצים על פעילות גופנית. ובאמת הגיע אליי דוקטור, רופא משפחה שיצא לפנסיה. ואז הוא היה בגיל 69 ושאלתי אותו, למה הגעת אליי רק עכשיו? אז הוא אמר לי, עבדתי. אמרתי לו, אבל you have to work the talk, כאילו אתה צריך, גם מה שאתה ממליץ אתה צריך לעשות בעצמך. אז הוא אמר לי, אני עבדתי ולא היה לי זמן, ולצערו הוא חלה בפרקינסון והוא נאלץ להגיע. אז אמרתי לו, למה אתם לא ממליצים לאנשים לעשות פעילות גופנית? הוא אמר לי, ריס, אנחנו אומרים לאנשים, תעשו פעילות גופנית, את יודעת מה הם הולכים ועושים? הם קמים ועושים הליכה. בעיני אנשים הליכה זה פעילות גופנית וזהו. אמרתי לו, אבל אתה צריך להסביר להם איזה סוג של פעילות גופנית, גם כל אדם מגיב אחרת. את יודעת, יש אנשים שאחד צריך פילאטיס וחיזוק השלד והשריר, אחד אחר צריך את הפעילות אירובית. פעילות אירובית שבה, את יודעת, קמים ועושים כן. הליכה וקצת יותר עלייה במדרגות, קצת עלייה, אולי הליכה ריצה.
אבל את יודעת, את נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. את אומרת, הרפואה. הרפואה היום, מפאת חוסר זמן של הרופא,
נכון.
או בגלל הרבה גורמים שאנחנו לא ניכנס אליהם, אבל היא עוסקת בריפוי מחלות,
נכון.
ופחות במניעה.
נכון מאוד.
ואם
רציתי...
אנחנו נעסוק במניעה, נכון. אז אנחנו לא נצטרך להגיע לטיפול.
מושלם, זה בדיוק כך. זה בדיוק כך.
וזה הרופאים לא תמיד עוסקים בזה.
נכון, הרופא אמר לי בפירוש, אני אומר לאנשים לעשות פעילות גופנית, ואנשים יוצאים והולכים, עושים הליכה, וזה באמת חצי עבודה.
את יודעת מה, אני לא שמעתי, אני כאילו חושבת על זה, אני לא זוכרת שהגעתי לדוקטור מירה, והיא פעם אמרה לי, האם את עוסקת בפעילות גופנית, אני לא זוכרת.
אני אגיד לך יותר מזה.
אני לא בגיל השלישי, כן?
אני אקח את זה ואני אמשיך את זה הלאה. גם אנשים, אפילו אורתופדים, שבא בן אדם ואומר לו, תשמע, כואבת לי הברך, או כואבת לי הכתף, אז הוא אומר לו, שב לנוח.
או תיקח כדורים.
או תיקח כדורים. קודם כל, כדורים... ורופאים זה...
נכון, הרופאים לא מדברים ואין מניעין בכלל עניין של מניעה, רק תרופות.
ממש.
אז יופי שאת מתייחסת לנושאים האלה. בואי תגידי לי, מה תורמת פעילות גופנית לרווחה של, של האנשים? באמת דברים שאנחנו, מחקרים אחרונים, כי כל הזמן נעשים מחקרים על זה, ואני בשנים האחרונות מתברר שזה לא רק לגוף, אלא גם
לנפש.
לזיכרון, להורמונים, הורמוני העושר.
נכון.
בואי תספרי לנו.
אני אגיד לך, עם ההתבגרות שלנו הגוף מתפקד פחות ופחות טוב. זה דבר שהוא ביולוגי, זה לא משהו שאנחנו יכולים לשלוט בו, אבל האיברים שלנו לא מתפקדים כמו בגיל צעיר יותר. קשה לנו להתכופף כמו בעבר, קשה לנו ללכת באותה מהירות, קשה לנו ללכת באותה עצימות כמו בגיל צעיר. ולמי שלא שומר על עצמו ומקפיד על תזונה נכונה ועל פעילות גופנית ופעילות חברתית שמסייעת לדעת למצב רוח טוב בתדר גבוה, יכולות להתחיל פתולוגיות. כלומר, מחלות. עכשיו, כמובן שיש לנו מחלות שמתחברות לזקנה, אבל אני מהצד המקצועי שלי, אני מתייחסת יותר למחלות ניווניות, מחלות מוח, אבל אם אדם לא עוסק בפעילות, זה בן אדם שפשוט מביא על עצמו פעילות פחות טובה של הגוף. אני מבקשת, אני רוצה שאנשים יגיעו לפעילות פיזית כמה שיותר.
כן.
פחות לשבת. פחות לקחת תרופות. וזה התחיל גם בכלל מהבקשות של אנשים שהגיעו אליי ואמרו לי, את יודעת, הגב שלי נתפס, ופעם בחודשיים שלושה אני נופל למשכב, אני לא יכול לזוז, עד שרופא לא בא ונותן לי זריקה בישבן, אני לא יכול לקום. ואמרתי, בואו נתחיל תהליך. ככה זה התחיל. הגישה שלי לאנשים שיכולתי לעזור להם להרגיש יותר טוב, זה התחיל מזה שאנשים אמרו לי, אני לא מרגיש טוב עם הגוף שלי, מה אני יכול לעשות? ואמרתי להם, תשמעו. בואו נתחיל תהליך. זה לא שתוך חודש יותר אין לך כאבי גב. בואו נתחיל לצעוד ביחד דרך שהיא בדרך הגופנית, ובאמת מצאנו שבן אדם שמתחיל לאמן את עצמו, עובר חודש, עובר חודשיים, עוברים שלושה חודשים, ולאט לאט אנחנו רואים שאנחנו דוחים. אנחנו דוחים את הכאב, אנחנו דוחים את המצב הפתולוגי שהיה לו קודם. וגילינו שאדם שהתחלתי לאמן אותו וסבל כל הזמן מכאבי גב, פשוט הפסיק לסבול מכאבי הגב. היה אחד שאת יודעת, אחרי 8 כן. חודשים, פתאום הגב שלו צייץ איזה משהו, אבל הוא אמר לי, את יודעת מה, זה אפילו לא דומה לכאבי גב שהיו לי קודם. למה? כי הגוף שלו התחזק, עמד יותר בעומס, ואז הוא יכל לעשות יותר דברים מאשר קודם.
אז את מאמנת כושר שיקומית.
נכון.
יש לך את הנושא השיקומי.
נכון.
עכשיו, בני הגיל השלישי הרבה מאוד נופלים, וזאת בעיה של שיווי משקל.
נכון.
ובגיל הזה נפילה יכולה להיות קריטית.
נכון.
הרבה שברים, הרבה פציעות.
נכון.
ושם את נכנסת, נכון?
אני מנסה להיכנס לפני כן. אני
כן,
אומרת,
אבל...
תראית, יש לי קבוצות אימון,
כן.
שאני אומרת להם, יש לי כאן מטרה אחת. קודם כל, שלא טיפלו. המטרה שלי היא למנוע מכם ליפול. אחר כך, אם נפלתם, אני רוצה שהשרירים שלכם יהיו מספיק חזקים, והעצמות שלכם יהיו מספיק חזקות כדי לא להישבר. ואם חלילה הגעתם למצב שנשברה עצם מפרק הירך, או צוואר המפרק הירך, אני רוצה שהגוף שלכם יהיה מספיק חזק, כדי שתחלימו הרבה יותר מהר מאדם שלא התאמן. אדם שנמצא במצב פיזי טוב, יכול להתגבר יותר טוב על פציעה, על נפילה, אם חלילה קורית והכל. מה שאני עושה מהצד שלי, אני עובדת המון על שיווי משקל, אני עובדת המון על קואורדינציה, יש לי מתאמנים שאומרים לי, תשמעי, אני צעדתי לא נכון על מדרכה שהייתה בה בליטה לא טובה, אני צעדתי נכון וירדתי לא נכון מדרגה ממדרכה, וכמעט מעדתי, וברגע האחרון אני לא יודעת איך, אני פשוט התעשתתי והגוף שלי תפץ את עצמו, ולא נפלתי.
וזה קרה בגלל שהוא... ובזכות, נכון? זה שהוא התאמן לפני כן, ואז הקורדינציה שלו...
הגוף התעשת, הוא כבר מכיר את התנועה הזאת מקודם. את יודעת, לפעמים אנשים יושבים ברכב, סתם דוגמה מהחיים. בן אדם שצריך להסתכל במהירות פתאומית, אחורה, להסתכל על רכב שמגיע לי, להפנות את המבט מאחור, ופתאום הסיבוב המהיר הזה, הרוטציה הזאת בגב, הפיתול הזה בגב, פתאום הוא מרגיש שהוא נתפס. למה? כי הגוף שלו לא רגיל לעשות את הפעילויות של רוטציה בגב. בן אדם לא רגיל לתנועות האלה, ופתאום כשהתנועה הזאת קורית במהירות, אז יכולה להיות בעיה. אלא אם אני אומרת לו, בוא נכין את גופנו לפעילות שעלולה להיות לא טובה לך. וההכנה הזאת היא טובה.
כן, אז את דיברת על הליכה. ראשית אני אומרת, הליכה זה דבר הכי טוב שקיים לאדם בלי קשר לספורט. זאת אומרת, ככל שתלכו יותר, ותזיזו את הגוף יותר, זאת ברכה.
נכון, מסכימה לחלוטין.
זה אנחנו לא יכולים להתעלם, וההמלצה כמה שאדם יכול ללכת, שילך ויזיז את הגוף. אבל יחד עם זאת, אנחנו ממליצים להוסיף להליכה פעילות גופנית יותר עצימה.
ממוקדת. אז בוא נדבר.
את רוצה לדבר קודם על ההליכה?
אני רוצה להתייחס להליכה, ואחר כך...
כן, לדבר על ענפי הספורט שאת ממליצה לבני הגיל השלישי להתאמן בהם. אז בואי נתחיל עם הליכה. מה ההמלצות שלך על הליכה?
הליכה יכולה להיות הליכה נעימה ונחמדה, כמו בסופר. אני מדמה את זה לאנשים שהולכים עם העגלה ביד, וכמו שהם מסתובבים בין הדוכנים של הסופר, ככה הם גם הולכים.
פעם קראנו לזה ללכת בדיזינגוף, נכון?
נכון, שופינג, איך זה נקרא?
בקניון או ברחוב דיזינגוף.
נכון, הליכה תוך כדי
חלונות ראווה.
נכון. יפה, יש צעידת חלונות הראווה. פה לא מדובר בצעידה כזאת. כדי לעשות פעילות ממוקדת מטרה, כדי להעלות את הדופק, את הפעילות האירובית שמשפיעה על הפעילות המוחית, אנחנו צריכים להגיע לדופק מטרה מסוים. כל אחד לפי דופק המטרה שלו. הליכה היא מצוינת, היא יכולה להשפיע נהדר ברגע שאת הולכת, העניין הוא כזה. אדם שבא להתאמן אצלי, קודם כל שעון דופק. אני רוצה לדעת לאיזה דופק הוא הגיע. הוא יכול לעשות אך ורק הליכה. לא חייבים לעשות לא ריצה ולא דברים שהם לא מתאימים לבני הגיל השלישי מחשש לאיבוד שיווי משקל. הליכה היא נהדרת בתנאי שאני מגיעה לדופק מטרה שאני רוצה. זה קודם כל.
זה לגבי ההליכה שאנחנו ממליצים, אבל שוב, נעליים נוחות, נעלי התעמלות.
שעון דופק כדי לוודא שאתה מגיע לדופק מטרה, להראות שאתה מתאמץ, ולא העגלי זהה הנחמדים והקלים שאנחנו מרגישים שאנחנו הולכים.
את רוצה יותר עצימות.
אני רוצה לבדוק באמת לאיזה דופק הבן אדם הגיע, ולכן אנשים שבאים להתאמן אצלי, אני אומרת לו קודם כל שעון דופק, כדי שתבדוק את עצמך. אנשים גם לא צריכים אותי כדי שאני אצעד איתם. הם יכולים לעשות את זה לבד ולבדוק שהם עושים את זה נכון. מה מעבר?
זהו, מה המעבר? מה באמת האקסטרה?
בדיוק. קודם כל, אם הגיל, מסת השריר הולכת ויורדת, זה תהליך ביולוגי שקורה גם אם נרצה וגם אם לא נרצה. אני כן אתן לאדם שמתאמן אצלי לעשות תרגילי כוח. אני אתן לו להעלות את מסת השריר, כי היא
מה זה תרגילי כוח?
זה אומר להרים קצת משהו כבד.
משקולות,
קצת. זה אומר קצת למשוך, קצת לדחוף, קצת להרים, קצת להוריד. אני אתן לאדם שמתאמן אצלי, יש לנו כמה קבוצות שרירים גדולות. אני אתן לו לעבוד במיוחד עליהן. עבודת רגליים, עבודת גב, עבודת חזה. ולכל אחד אני אתאים את התרגיל שמתאים לגוף שלו. בנוסף לזה, אני אתן התעמלות שהיא בונת עצם. התעמלות בונת עצם זאת התעמלות שעובדת כנגד התנגדות. אני צריכה לדחוף, אני צריכה למשוך, אני צריכה לתת עומס על העצם שלי. כדי שהעצם שלי תגיע למצב שהיא נבנית יותר מאשר נהרסת, זה תהליך ביולוגי שנקרא אוסטאופניה, אוסטאופרוזיס, זה תהליך שבו אנחנו צריכים להפעיל עומס על עצם. אוקיי? לא רק כנגד השרירים, כנגד עצמות. אז אני אעשה לו התעמלות בונת עצם, אני אעשה לו אימון כוח, אני קצת אקח משקוליות, כל אחד בהתאם למה שהוא צריך, גם אם זה חצי קילו וקילו, זה הכל בסדר. לא צריך להתחיל כאן להרים משקלים, אבל אני אבדה שהוא לא יאבד מסת שריר, אני אבדה שהוא לא יאבד את מסת העצם שלו, ואני אדאג שהוא יעשה פעילות אירובית מספיקה. פעילות אירובית אפשר לעשות, המומלץ הוא 150 דקות בשבוע, זה אומר 30 דקות ביום למשך 5 ימים, תבחר אתה את החמישה ימים
שלך. זאת אומרת, את אומרת, או 30 דקות 5 ימים, או אפשר שעה,
שלוש פעמים בשבוע.
כן. זאת אומרת, ה-150 דקות זה המומלץ.
נכון מאוד. וזה אדם שבא להתאמן, אדם מן השורה. קודם כל, אני אתן לו את התוכנית הזאת, אני יכולה לבנות לו תוכנית אימונים, והוא יכול כמובן להצטרף לקבוצה פעילה.
אז את אומרת, זה לבן אדם שהוא בגיל 60, 65, 70 אפילו, אבל שהוא בריא ונייד, נכון?
נכון. אני עובדת בדרך כלל עם אנשים שהם לא סיעודיים, אנשים שעומדים על הרגליים, פעילים, צועדים, נוהגים, מתקלחים לבד וכו'. יש פעילות שיכולים לעשות עם אנשים על כיסא שלא יכולים לקום. גם להם חשוב מאוד לזוז. כל הרעיון של פעילות גופנית היא להזרים את הדם, להעלות דופק, להעלות עומס, יותר מאשר לשבת על כיסא. ומה אנשים מעדיפים לעשות?
לשבת מול הקורסה, לראות טלוויזיה ולשתות קפה.
מעולה, פעילות נפלאה שמבחינת אנשים הם היו עושים את זה כל יום, כל היום. אני טוענת שבמיוחד אנשים שלקראת פרישה, שיוצאים מעולם העבודה הפעיל, שלא קמים בבוקר לקראת משהו, במיוחד הם צריכים עדיין להשאיר את האנרגיה שלהם גבוהה, לעשות פעילות, ואני חושבת שכל אדם, מתוך 168 שעות שיש בשבוע, אני אומרת, תקדיש 5 שעות. 168 שעות בשבוע, 5 שעות תקדיש אותם לפעילות גופנית, זה יהיה נפלא.
אז בואי, אנחנו עכשיו נצא לשיר, וכשנחזור, את תדגימי לנו כאן, ברשותך, תרגילים. אנחנו אחר כך נראה איזה תרגילים את תדגימי. תפתיע אותנו, נכון? אז כדאי להישאר איתנו.
Oh,
אז ספורט זה פן, לדעתי. מי שמתאמן ומקפיד להתאמן, בסופו של דבר גם אוהב את זה. זו דעתי. חזרנו, וריס, הבטחתי שאת תתני לנו תרגילים, ומאזינים ומאזינות, צופים וצופות שצופים בנו עכשיו, או אחר כך אפילו גם יוכלו להזין להקלטה. בואי תני לנו, נתחיל, אמרנו קודם כל בואו נתחיל, לאלה שלא עושים ספורט, אלה שלא מתאמנים, קצת תרגילים לשחרור הגוף.
אז אני מציעה שאנחנו נעשה תרגילים לחגורת הכתפיים, כי את יודעת, יש אנשים שיושבים שעות ארוכות ביום, והם לקוח שבוי, אין מה לעשות, זאת העבודה שלהם, עבודה יושבנית, ואני מציעה שפעם בשעה לעשות איזושהי אתנחתה לשלוש דקות, ואני רוצה להדגים תרגיל שקודם כל יזרים לנו דם בחגורת הכתפיים, כי לאט לאט אנחנו הולכים ומתכנסים פנימה, והכתפיים שלנו נסגרות.
שמוטות.
שמוטות, יפה מאוד. כל בית החזה שלנו קצת נסגר פנימה, ולכן מה שאני ממליצה זה פשוט להתחיל לגלגל את הכתפיים, להרים את הכתפיים.
אז בואו, אתם מוזמנים, מאזינים ומאזינות.
כל מי שרואה לעשות יחד איתי.
יאללה, בואי.
אני אדגים לנו, שימו לב. אנחנו ניקח את הכתפיים קדימה, נרים אותנו לגובה ונוריד. ניקח כתפיים, נרים לגובה ולהוריד. עכשיו, תוך כדי להכניס אוויר. ולנשוף כשהכתפיים יורדות, כדי להרים את הכתפיים ולגובה. ואני מגלגלת ואני מתחילה להזרים דם לכתפיים, ושימי לב, בלי לשים לב, את יושבת יותר זקוף.
נכון.
ומעכשיו אנחנו נעשה את זה מאחור כדי להרים לגובה ולסגור.
כמה חזרתיות כל
אני חוזרת 5-6 פעמים על כל תנועה. אוקיי. ועכשיו כשאני מגלגלת את הכתפיים מאחור פנימה, אני מרגישה כמה אני סגורה. אוקיי? אז פעם אחת אנחנו עושים גלגול של הכתפיים קדימה, ופעם גלגול של הכתפיים לאחור, וכבר מתחיל להיות לנו יותר נעים. אני יכולה לקחת את האצבעות, לשלב אותן אחת עם השנייה, מעבירה את הידיים מאחורי העורף, ומכאן לוקחת אוויר, ומותחת את הגוף לאחור, משענת אחורה, ובנשיפה אני סוגרת קצת בין המרפקים, מורידה מרכינה את הראש למטה, כדי להרגיש את העורף שלי.
מתעגלת.
כדי לקחת שאיפה.
ממש מתעגלת.
ממש מתעגלת, ואני מרגישה כמה העורף שלי נוקשה. ובנשיפה אני סוגרת את המרפקים אחד כלפי השני, הם כמו רוצים לתת נשיקה, ולוקחת ומכניסה אוויר, מכניסה אוויר, מכניסה אוויר, נשענת לאחור, פותחת את הלב קדימה, ובנשיפה סוגרת, ואז אני מתרוממת חזרה. המרפקים שלי פתוחים לצדדים. אני לוקחת שאיפה, ובנשיפה נשענת לצד אחד, בלי להרים את הישבן מהכיסא. כדי לחזור עם הכתפיים למרכז, ונשענת לצד השני, וחוזרת בחזרה למרכז, ונשענת לצד אחד, חוזרת למרכז, ונשענת לצד השני, וכל אחד יכול לעשות את התנועה הזאת כמה פעמים שהוא רוצה. ואז אני ממשיכה. אני נשענת לצד אחד, ומקרבת מרפק למרפק, מסתכלת לכיוון. כדי להישען הצידה, חוזרת בחזרה למרכז.
זאת אומרת, אני מרגישה שהגב שלי מתעגל.
הצידה קודם, סוגרת מרפק למרפק, קצת מותחת את העורף, כדי לחזור אל הצד, וחוזרת למרכז. עכשיו, כל אחד יכול לעשות את זה כמה פעמים שהוא רוצה, כדי שיהיה לו נוח עם הגוף של עצמו.
כבר מרגיש הגוף, מי שעשה את זה בטח מרגיש, שהוא יותר משוחרר.
זה לא
נכון?
יומן, את קצת מזרימה דם בכתפיים.
קצת תנועה וכבר מרגישים יותר משוחררים.
זה לא יומן, אני יכולה גם, כל אחד אני ממליצה,
וזה על כיסא,
מכירה,
בלי לקום אפילו מהכיסא.
לא זזתי, קצת הזרמתי את הדם, אני נותנת 5 תרגילים כאלה, שאת יודעת, את רק מזיזה, קצת זזה, סוגרת, פותחת את העורף, מורידה מעלה, כבר את מרגישה יותר טוב.
זאת אומרת, כל שעה בן אדם יושב, אם הוא לא קם לפחות, על הכיסא, קצת זוזה, קצת סגירה, קצת פתיחה.
גם על כיסא בישיבה את יכולה. עכשיו, כמובן שאני ממליצה לאנשים, קום לקחת כוס מים, כן. קום בבקשה לשירותים, לא להתאפק, נכון. ללכת לזוז, לנוע. כל המטרה שלי לאנשים יושבנים היא הזרמה של דם.
את יודעת, הרבה מאוד בני משפחה של קשישים, יש גם גיל רביעי וגיל חמישי, מקשיבים לתוכנית. איך את ממליצה, מה את ממליצה להם לעשות, לומר להורים שלהם, כדי ש, שהם יתאמנו, אולי לעזור להם להירשם לקבוצות. מה דעתך בנושא הזה?
אני אגיד לך, קודם כל יהיה מאוד נחמד, את יודעת, אם ילדים יבואו ויעשו עם ההורים שלהם טיול ברגל, את יודעת, לרדת קצת למטה, זה הדבר הכי משכנע בעולם, כי עושים את זה יחד.
נהדר.
ולכן פעילות שמאוד מאוד מקרבת. דבר נוסף,
אז רגע, אז בואי אני אדגיש, נהדר, זה טיפ נהדר, אתם באים להורים שלכם, במקום לשבת ולאכול עוגה, בואו תקחו את ההורה,
בואו
נעשה סיבוב לגינה, נלך לעשות טיול.
המילה היא יחד.
יחד.
יחד היא מילה נהדרת.
נהדר, יופי של המלצה.
כי לבד, בן אדם בקושי, את יודעת, לא כל כך ילד.
פחות. זה גם שיח וגם אפשר ללכת וגם לדבר. נכון. ואנחנו זוכים בשני...
זאת פעילות מקרבת.
נכון.
וזה נפלא. בנוסף, אני הייתי ממליצה יותר על פעילות קבוצתית מהסיבה שאת פוגשת אנשים ואת מדברת ואת משוחחת.
אני מסכימה איתך.
ומחליפים דעות ומחליפים עצות ומה את עושה כאן ומה את עושה שם ואולי להציע איזושהי פעילות אחרת שלא שמעתי עליה לפני. ופעילות קבוצתית זה משהו שנהדר לאדם גם בכל גיל, את יודעת, זה לא קשור רק לגיל השלישי, מאוד קשה, את יודעת, לנעול את הנעלי התעמלות, לשים את הבגדי ספורט ולקום.
כוח הרצון.
הכוח רצון, המוטיבציה, היא לא מספיק חזקה כדי שאדם יקום ויתחיל לעשות דברים לבד, נכון. זה נורא קשה.
נכון.
אז אני, המילה היא יחד, אפשר לנסות אולי להציע להסיע אותם. ללכת איתם לפעילות, או אמרתי כמו קודם, ללכת בעצמם ולעשות את הפעילות גם.
אז אנחנו מאוד ממליצות על פעילות בקבוצות.
מאוד.
יש היום הרבה מאוד מועדונים נכון. לבני הגיל השלישי.
נכון.
אני ממליצה שכל אחד באזור מגוריו יחפש את המועדון שלו. העיריות היום דואגות, יש גם מועדונים פרטיים נכון. ויש עיריות. ולחפש את הקבוצה שמתאימה לו.
נכון.
את ריס, באיזה אזור את מאמנת? איפה לך יש קבוצות?
אני פתחתי שתי קבוצות, האחת ברעננה, דרך עיריית רעננה. קבוצה מקסימה שאת יודעת, הכל בשלבים הראשונים, לכן מתחילים איתי את הפעילות מההתחלה. אני מאוד מאוד עדינה. ופתחתי קבוצה בהוד השרון, ואלה שתי קבוצות שאנשים מגיעים, ואת רואה שמגיעים אנשים שלא רוצים להיות לבד. ומאוד נחמד להם, כי הם מתחילים, את יודעת, מאיפה את מגיע, מאיפה אתה מגיע, ומתחיל איזשהו שיח מאוד נחמד, שגורם להם לרצות לחזור שוב.
כן, כי זה גם פעילות גופנית וגם פעילות חברתית. מכירים תשמעי, אנשים, פוגשים אנשים.
זה מוציא מהבדידות.
נכון.
אנשים נמצאים לפעמים המון לבד בבית, ולא פשוט להיות לבד בבית. אז ההצעה שלי היא לבוא ולהתאמן בקבוצה, גם עושה לך טוב לנפש.
אני מסכימה.
את קצת יותר שמחה, את קצת יותר happy. זה מאוד מאוד משפיע לטובה.
מה עם חדרי כושר?
חדר כושר לאדם בגיל השלישי, הוא צריך להגיע לדמות שעובדת מספיק שנים במקצוע, כדי לקבל את התוכנית אימונים המתאימה לו. ואני מוצאת שאנשים בגיל צעיר לא תמיד יודעים להתאים את האימון לאדם שהוא בגיל השלישי, כי קודם כל צריך לעבור איזושהי הכשרה מסוימת שמופנית מטרה מותאמת לגיל השלישי. ואני עושה את זה. אגב, אני עובדת במרכז אקדמי לוינסקי וינגייט, ואני מרצה למאמני כושר לגיל השלישי. כדי ללמד איך אני, איך הם צריכים לעבוד עם הגיל השלישי.
זאת אומרת, את מתאימה את התוכנית לאדם שהוא בגיל השלישי. אנחנו היום חייבים להדגיש גיל שלישי, גיל רביעי וגיל חמישי. כי דינו של גיל שלישי הוא לא דינו של גיל חמישי.
ממש.
זה גיל 65 מול 85.
תראי, הטרום הגיל השלישי מתחיל כבר בגיל 55.
נכון, זה מקדים.
אבל אנחנו לאט לאט ככל שעובר יותר ויותר הזמן, אנחנו צריכים לעשות משהו שנקרא התאמה.
בדיוק.
אם אין התאמה, גם עלול להיות נזק.
נכון.
אנחנו צריכים למצוא את הדמות המסוימת שיודעת איך לעבוד עם אנשים בגיל השלישי.
אז בואי נדבר על סיפורי הצלחה שלך. אנשים שהגיעו, אם יש לך איזה סיפור ככה שקרה לך לאחרונה ואת רוצה לשתף אותנו?
אני אספר לך, ברשותך, על מקרה שהוא לא לאחרונה, אבל סיפור הצלחה מאוד מאוד מעניין, כי יש כאן עניין גם עם הרופא שמטפל. הגיע אליי בחור בגיל 62, שקיבל פרקינסון בגיל 60. היה לו מאמן לפניי, והמאמן נאלץ לעזוב מהסיבות שלו, והוא הגיע אליי ועשה לי רעיון שלם, מי את ומה למדת ומה כך ומה כך, הוא בדק אותי טוב 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 לפני שהוא התחיל להתאמן איתי, ואמרתי לו שתשמע, זה תהליך. ובגלל שהוא חולה פרקינסון, ההליכה שלו הייתה יותר איטית, הוא היה פחות עם שיווי משקל, הוא היה כמעט בלי קואורדינציה, והתחלנו להתאמן. והרופא שלו כמובן שהמליץ לו על פעילות גופנית, ואמרתי לו בוא נתחיל לצעוד, והוא הלך מאוד מאוד לאט. ובתור אחת שהתחילה לעבוד עם אנשים שיש להם פרקינסון, שאלתי אותו למה הוא צועד כל כך לאט, והוא אמר לי, ריס, תקשיבי, זאת המחלה. אז אמרתי לו, בוא, 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 אנחנו נתחיל ללכת קצת יותר מהר, העליתי אותו על הלחון, נתתי לו להחזיק בידית כדי שלא יאבד שיווי משקל, ומתחילים ללכת. ואנחנו עושים את זה יום, יומיים, שלושה, שבוע, שני, שלישי ורביעי, עוברים כמה חודשים, ואמרתי לו, בוא יום אחד ננסה לרוץ. אז הוא אמר לי, תקשיבי טוב. לא רק שאני לא מתאמן, אני גם לא הייתי בא להתאמן אם הרופא לא היה אומר לי ללכת לעשות פעילות גופנית, כי אני לא אדם שמתאמן. אם לא הייתי חייב, לא היית רואה אותי כאן. אז אמרתי לו, בוא, עליי, אני אשמור עליך, אני ארוץ לידך, 30 שניות אתה ואני רצים. אז אמר לי, טוב, אני כבר למדתי לא להתעסק איתך, וראיתי שאת עוזרת, ואנחנו רצנו 30 שניות, הוא כמעט יצאה נשמתו. הוא אמר לי, אני בחיים לא רצתי. אמרתי לו, טוב, עכשיו נלך. הולכים, 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 ואחרי כמה זמן אני אומרת לו, בוא ננסה עוד 30 שניות. אז אמר לי, טוב, אבל פעם אחרונה, רצנו 30 שניות, שרד. אחרי אימון שניים, אני אומרת לו, בוא ננסה לעשות שוב. אז הוא אמר לי, טוב, בסדר, כבר בלית ברירה, את יודעת, הוא כבר מתאמן. ורצנו, 30 שניות הולכים, 30 שניות הולכים. שכמובן, ה-30 שניות האלה, בטח תנחשי, הם עברו לדקה. ואחרי חודש, חודשיים, הם עברו לדקה וחצי, וכל פעם אנחנו משלבים הליכה ריצה. בינתיים, הרופא שלו שמטפל בו, פגש אותו, והוא אמר לו, תשמע, התוצאות שלך נהדרות.
של הבדיקות.
של הבדיקות. אני לא יודע מה אתה עושה, אבל הוא תפח לו על השכם, הוא אמר לו, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, הכל בסדר.
זאת אומרת שהתנועה והספורט והאימון עצר את המחלה.
זה בלם.
בלם.
את יודעת, למחלות מוח ניווניות כמו פרקינסון ודימטריה,
אין תרופות.
אין תרופות, אבל יש לנו יכולת לבלום מחלה, תלוי כמה אתה מגיע מהר לבן אדם הנכון שמאמן אותך. ואני הייתי בשוק. את יודעת, הוא אמר לו, במקום לבוא אליי פעם בחצי שנה, תבוא פעם בשנה.
מדהים.
וכאן קיבלתי את האישור, את הגושפנקה, את החותמת, שאני עושה משהו שהוא נכון. והבחור הזה, כמובן, אני אמרתי לו, אנחנו גם נרוץ מרוץ 5 קילומטר יחד, הוא אמר לי, את לא נורמלית, אבל כבר למדתי לא להתווכח איתך, ואנחנו כמובן שאחרי שנה הגענו ל5 קילומטר של הליכה ריצה, ואמרתי לו, אחרי שהגענו ל5 קילומטר, אנחנו נגיע ל10 קילומטר, ואני יכולה לספר לך שאחרי 3.5 שנים, הבן אדם הלך ורץ 11 קילומטר, חולה פרקינסון. זה היה מדהים, ואת יודעת, מהמרוצים שאני רצה, היה לי, את יודעת, מדליות. אני הענקתי לו מדליה, ושנינו בוכים. והוא הגיע ל-11 קילומטר, הרופא שלו היה מבסוט ממנו, ואמר לו, תשמע, אני יכול להגיד לך שאתה במצב פנטסטי, פשוט תמשיך לעשות מה שאתה עושה, הוא אפילו לא ידע.
אז את יודעת, אני רוצה להוסיף על הדברים שלך, שאת אומרת, פעילות גופנית היום, המחקרים מדברים על כך שהיא כלי לעיכוב משמעותי של כל תהליכי האלצהיימר.
חד משמעית.
והניוון המוחי.
חד משמעית.
היום המומחים אומרים שפעילות דוחה תהליכי ניוון מוחי. הם אפילו עשו בדיקות MRI לאנשים שעסקו באופן קבוע בפעילות גופנית, וראו שהתוצאות שלהם טובות הרבה יותר מאלה שלא עשו פעילות גופנית. את
צודקת מאוד, אבל אני אוסיף ואומר שהכוונה היא יותר לפעילות אירובית.
כמובן, okay? כמובן.
פעילות אירובית משפיעה יותר מאשר פעילות כוח וכולי, וצריך לדעת איך לעשות אותה. צריך
נכון.
לדעת איך להתחיל לאט לאט ובעדינות, ולזה אין גיל.
כן.
תדעת, אני לוקחת אנשים לפעילות גופנית, גם אנשים שקשר להם ההליכה, אז אם לא לדווש נגיד על אופניים אופניים שהם נייחים, אז אפשר לדווש בידיים. למשל, דוגמה, כדי להעלות את הדופק. יש הרבה דרכים איך לעשות את זה, גם עם אנשים בכל גיל.
כן. בואי נעבור להמלצות הזהב שלך.
אוקיי. בסדר.
המלצות זהב לבני ובנות הגיל השלישי. המלצות של ריס.
בסדר גמור. אז קודם כל, הטיפ הראשון שלי הוא פעילות אירובית. פעילות אירובית משמרת גמישות מוחית. זה אומר שהמוח שלנו עדיין פעיל ועדיין יכולים להיות קשרים עצביים לשמור עליהם במוח. ומה זה פעילות אירובית? פעילות שמעלה דופק. למשל, כמו שאמרנו, הליכה נמרצת, ריצה, היא מפרישה אדרנלין, היא מפרישה סרטונין והורמונים נוספים שמגבירים תחושת אופוריה, מפחיתים עייפות ומשככים כאבים. וכשאני אומרת שפעילות אירובית משמרת גמישות מוחית, זה אומר שהמוח שלנו יכול להשתנות כתגובה לפעילות שאנחנו עושים ביום-יום. אם זאת הפעילות הגופנית שאנשים עושים, לא מספיק משמעותית כדי להגיע לדופק הרצוי ולהפריש את ההורמונים האלה, כלומר, עשינו חצי עבודה. אז צריך לדעת איך להתאים את התוכנית ליווי בתוכנית אישית, שכל אחד, את יודעת, תופרים לו את החליפה שלו. הטיפ השני שאני רוצה להגיד הוא חיזוק העצמות ומסת שריר. אנחנו רוצים אנשים חזקים, שאת יודעת, עם הגיל אנחנו רואים אנשים לאט לאט הולכים ומרזים, הולכים ומרזים, וגם, זה לא ממש הרזיה.
וגם
זה...
הגובה.
הגובה גם, את יודעת, בגלל הסוסים כן. שהולכים ו... ומתמעטים, כן. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהמסת שריר, בגלל שאנשים לאט לאט המסה יורדת, זה נראה כאילו הם רזו. אז אני אומרת לשמור על מסת שריר, כי באופן טבעי היא יורדת, ואז אפילו פעולות פשוטות כמו לעלות במדרגות, לקום מכיסא, לסחוב קניות, הן נעשות הרבה יותר קשות בשביל השרירים החלשים שלנו. אז, והטיפ השלישי שאני רוצה לספר, זה שהוא לעשות תרגילי קואורדינציה. ומה הכוונה? אנחנו צריכים לשמור על קשר חזק בין תאי העצב במוח. תאי העצב במוח הם רחלנים מדהימים, הם מאוד אוהבים לתקשר אחד עם השני. ומתי שאנחנו מגיעים למחלות שבהן יש פעילות יותר ניוונית במוח, לאט לאט הקשר בין תאי העצב הולך ומתמעט, ואז הפקודות לא נשלחות במהירות
אז,
הנכונה.
מה זה תרגילי קורדינציה?
עכשיו, קורדינציה זה אומר לשלב פעילות של יד נגדית לרגל, זה אומר לעשות קשר עין יד, זה אומר שאני מבקשת מהמתאמן לעשות פעולות שהוא לא רגיל לעשות. מבינה? וזה פעילות שהיא לא פשוטה בכלל. זה יותר קשה מאשר לפתור את השחצים ואת השבצים, זה את צריכה ממש לעבוד עם הגוף שלך ולכוון אותו בצורה כזאת שהיא לא רגילה. פעילות של קואורדינציה היא לא קלה, היא מדהימה. כי היא נותנת פעולות שבהן המתאמן שלי צריך לחשוב שנייה לפני שהוא מוציא תנועה. וזה נהדר. אז כל מי שהוא בקבוצת הגיל הרלוונטית הזאת, כדאי מאוד שיאמץ את הטיפים האלה. ואני אומרת גם לאנשים שמגיעים אליי לקבוצות, שלא יצפו לתנועה הבאה שאני הולכת להגיד, כי אני רוצה לבלבל אותם. ואנחנו עובדים המון על שיווי משקל, אנחנו עובדים המון על קואורדינציה, וזה ממש כמו ללמוד שפה חדשה. ללמוד שפה חדשה, המוח שלי צריך להתאמץ כדי לעשות תנועות שאת לא רגילה. וזה מה שיציל למשל אדם מנפילה, כשהוא עושה תנועות שהוא לא רגיל, הוא צופה את הבלתי צפוי.
אני רוצה להוסיף על הדברים שלך, ולומר שאני גם ממליצה לעתים לאנשים שאני מרצה ובסדנאות, להשתמש לעתים ביד אחרת. אתם מצחצחים שיניים בדרך כלל ביד ימין, תקומו בבוקר, היום תצחצחו ביד שמאל.
משלם.
אתם אוכלים במזלג בקף ביד ימין, תנסו ביד שמאל, תנסו לחתוך ביד שמאל. כל הזמן לנסות
לשנות שגרה.
לשנות משהו. מעולה. אתם יושבים בשולחן האוכל בצד ימין, תשבו בצד שמאל, תסתכלו. נכון. מצד אחר.
אתם נוסעים לאנשהו. נכון. אתם נוסעים לאנשהו, תשנו את הכיוון, תעשו כמו בווייז, יש לנו אפשרות לבחור מסלולים, תבחרו מסלול אחר.
ואז אנחנו מאמנים את המוח שלנו לראות דברים אחרים, לנסות דברים אחרים.
בכיתה אני מעבירה אנשים מקום. נכון. אנשים מגיעים בדיוק לאותו מקום שהם עומדים בקודם, אני אומרת להם, היום כל האנשים בצד ימין עוברים לצד שמאל, וההפך, למשל. או שלמשל אני אומרת, נגיד שאנחנו רגילים לפתוח את הארון של הכוסות, להעביר את כל הכוסות של מים קרים לצד של המים השתייה החמה, שתייה חמה להעביר לצד השני.
נכון. כדי שהמוח שלנו יתרגל למשהו אחר. את יודעת, מדברת על מקומות, הרבה פעמים אני מגיעה למועדונים, ואנשים מאוד אוהבים את המקום שלהם.
הקבוע.
הם שומרים, זה נכון. טאבו, אסור לשבת, והרבה...
והמזרנים.
כן, ומזרנים, ויש ככה ענייני טאבו, נכון. קנו את זה, וזה בטאבו, ואני אומרת, נהפוכו, תשנו.
נכון.
זה המלצה, זה יתרון, אל תשבו באותו מקום.
מעולה. תסתכלו אז, עליי ממקום אחר.
נכון, מה שרואים מצד ימין, לא רואים מצד משמאל, ומה שרואים משם, לא רואים מכאן.
נכון.
את יודעת שלא נשאר לנו הרבה זמן.
חבל.
חבל, חבל, אבל יש לי עוד כמה שאלות. מה החלום שלך, ככה באופן וואו. אישי? אני אוהבת תמיד לשאול, מה החלום?
החלום שלי שיהיה לי בית.
בית.
שבו יהיו כמה אנשי מקצוע, ואנשים יגיעו למקום הזה כדי להתאמן, כדי לשמוע הרצאות, כדי לשתות כוס קפה, כדי לפגוש אנשים. מעין מועדון חברתי שבו אנחנו מקבצים אנשים לעשות כל מיני סוגים של פעילויות, זה החלום שלי.
למי? מי האוכלוסייה?
האוכלוסייה היא בני הגיל השלישי.
בני הגיל השלישי.
אני מאוד אוהבת לדבר עם בני הגיל השלישי. אנשים, את יודעת שיש להם ניסיון, יש להם סיפורים מעניינים, הם ראו עולם, הם חוו דברים, הם חוו כאב, הם יודעים להעריך את מי שנמצא מולם כדי לדעת שהם הגיעו למקום הנכון.
מה היתרון של הבית הזה שלך? מה יהיה בו שהוא יהיה שונה מכולם?
אני רוצה שהוא ייתן הרגשה של בית, שאנשים הגיעו למקום הנכון שבו הם יכולים לקבל מענה לכל מיני פונקציות. את יודעת, גם לשמוע הרצאות זה מאוד נחמד, גם פעילות חברתית לפגוש אחד עם השני, גם את המקום לשתות בו את הקוס קפה, וגם כבר להכיר אנשים שיגידו שלום אחד לשני. זה חלום שלי.
אז הבית הזה הוא יהיה בית שני, כי הם יישארו בבית שלהם, אבל יהיה להם לאן להגיע.
יהיה להם לאן להגיע.
אז כשאת תקים את הבית הזה, אז תזמיני אותי, אני אבוא להרצות
אצלך. ברור.
וזה נשמע חלום נהדר, וחלום שאני מתחברת אליו, וזה חלום של נתינה. את דיברת על חלום שהוא לא עבורך, הוא עבור אנשים אחרים.
עבור אנשים אחרים.
וזה מקסים, ואני תמיד אומרת שהנתינה לאנשים אחרים מעצימה את הנותן עוד יותר.
נכון.
איך את מסכמת? כמה מילים ככה לסיכום שחשוב לך עוד להגיד? איך אפשר למצוא אותך, מי שמחפש?
אני נמצאת קודם כל המון ברשתות חברתיות, שם החברה שלי, הלוגו שלי הוא ריספורט, במילה אחת. אני כותבת המון המלצות, המון טיפים, מה כדאי לעשות, מה ההמלצות שלי, ממש ברמה שבועית, אני מפרסמת כמה פעמים. אני יכולה למסור מספר טלפון למי שמעוניין.
כן, בבקשה.
מספר טלפון למי שמעוניין לרשום הוא 0505. 882-887. יש לי שתי קבוצות שהן די חדשות, ולכן אנחנו מתחילים מההתחלה, מהצעד הראשון, פעילות גופנית שמותאמת לבני הגיל השלישי. הפעילות היא לא עצימה מדי, לאט לאט אני רוצה לעבור עם אנשים תהליך ולהביא אותם למקום שהם עצמאיים וחזקים, זאת המטרה שלי, זה החלום שלי. ואני חושבת שאנשים יפיקו בשביל עצמם המון, וגם לפגוש אחד את השני ולהיות אחד עם השני ביחד.
נהדר, תודה רבה לריספורט, נכון?
ריספורט. במילה אחת ריספורט, גם בעברית, גם באנגלית, עם R-I-S, ומאוד מעניין יהיה לקרוא, ואני מאוד אשמח לשמוע תגובות.
אז אני מאמינה שאנשים ייכנסו ויגיבו. מאזינות ומאזינים, פעילות גופנית, סדירה, חשובה בכל גיל, זה אנחנו יודעים, אבל מגיל 60 ומעלה היא חשובה שבעתיים. אין שום סיבה שבגיל הזהב אתם תזנחו את הפעילות הזאת. בחירה באימון נכון והתאמתו לצרכים שלכם, המפתח לשמירה על בריאות נפשית ופיזית כאחד. דיברנו על זה, מעבר להרגשה הכללית הטובה, פעילות גופנית עוזרת בשיפור התנועה ואיכות החיים. דיברנו על מחקרים שמדברים על הקשר בין פעילות גופנית לתרומה לשיפור בשורה ארוכה של מדדים. ריס דיברה על זה, יכולת תפקודית, הפחתת הסיכון להתפתחות מצבים הגורמים לנכות פיזית, מניעת מחלות לב, מניעת מחלות כלי דם, מניעת אפילו סוגים של סרטן, הרבה מאוד יתרונות לפעילות גופנית. אז מאזינות ומאזינים, בחירה באימון הנכון, התאמתו לצרכים שלכם, הם המפתח, תשמרו על הבריאות. כל פעילות גופנית, גם אם היא מועטה, עדיפה על היעדר פעילות. אני ממליצה ומזמינה אתכם לשלב פעילות גופנית עם תזונה נכונה. על תזונה לא דיברנו, אבל זה חשוב לשלב את זה. התייעצו עם הרופא שלכם, תקבעו במיוחד מפגש עם הרופא, תתייעצו איתו. אתם יכולים למצוא מאמן כושר שמתאים לכם, את ריס או כמו ריס. זכרו, אף פעם לא מאוחר להישאר פעילים ובריאים. אני מאחלת לכם, מאזינות ומאזינים, הרבה בריאות, אריכות ימים, והכי חשוב, איכות חיים. אמן. אז אם מצאתם ערך בתוכנית שלנו היום, אתם מוזמנים להעביר אותה לאנשים אחרים, היא תעלה ברשתות החברתיות. תודה לכם שהייתם איתי, תודה לריס.
תודה רבה.
תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, תודה לאחד שלי, משה חייקה, שנמצא שם מעבר לזכוכית. תודה לכם, להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. תודה רבה.